בוקר טוב לכל הציבור, בוקר טוב לצופים שבבית. השבת אנחנו נקרא פרשת במדבר. פרשת במדבר חלה תמיד לפני חג השבועות, כי כידוע התורה ניתנה במדבר. וסמליות יש בדבר, אם אדם מיישים עצמו כמדבר, מקום נמוך, מידת הענווה, זוכה לתורה. לכן פרשת במדבר נקראת תמיד לפני שבועות. ומה נשתנה השנה? חידוש, שגם פרשת נשא נקראת לפני שבועות, לפני שהשנה, בהיותה שנה מעוברת, אז נשא גם היא נקראת לפני שבועות, ויש דבר מעניין, נשא את ראש בני ישראל, אז זה נקרא לכאורה הפוך מן המדבר. במדבר אמרתי מידת הענווה, שיעשה אדם ישפיל את עצמו, כמו המים שהולכים למקום הנמוך, נשא את ראש, זה הרמת ראש. זה כמו שדוד המלך כתוב עליו, ויגבה ליבו בשם. גבה ליבו בשם, הוא בעצמו אמר, אני תולד ולא איש, מידת הענווה. אבל על ידי התורה, התורה מרימה את קרנם של בני ישראל. וכשהתורה מרימה את קרנם, הם זוכים לנשוא את ראש בני ישראל. ואכן, בין במדבר לבין נשוא, זכינו להרמת ראש לפני 49 שנה של שחרור ירושלים, כיבוש ירושלים וכל מרחבי ארץ ישראל. אני לא אומר הגדה המערבית, אני לא אומר השטחים הכבושים, אלא אני אומר כיבוש מרחבי ארץ ישראל. זכינו לפני 49 שנה, עוד מעט שנת היובל. וישעיהו כבר אומר בפרק נ"ב, מנבו על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלאך אלוקי. שנוגע לציון, זה גילוי מלכות השם בעולם. ואומר, כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. פיצחו, רננו יחדיו חורבות ירושלים, כי ניחם השם עמו גאל ירושלים. חשף השם את זרוע קודשו לעיני כל הגויים, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו. אומר רבינו הגר"א בספר כל התור, שגילוי מלכות השם בעולם מתגלית במיוחד בירושלים, שהרי עיקרי הגאולה נזכרים בפסוקים האלה. מונה הגר"א בספר כל התור שבעה עקרונות. העיקרון הראשון זה קיבוץ גלויות. כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. ואני אסביר את הפסוק הזה, שיש בו עבר, הווה ועתיד. כל צופייך זה פועל בהווה. נשאו קול זה פועל בעבר. יחדיו ירננו, לשון עתיד. קשיא, על מה הוא מדבר? שנית, חזרנו על כל המקרא, ולא מצאנו ביטוי נשיאת קול אלא לשון בכי, כמו וישא עשיו קולו ויבק, או דוד המלך שהוא נושא את קולו ויבק ואומר בני בני אבשלום. זאת אומרת, פסוקים רבים במקרא יש של נשיאת קול של בכי. ומה העניינה של ירננו בעניין הזה? תשובה, אמרו חכמינו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. איך מצוין בפסוק כל המתאבל על ירושלים? נשאו קול, כמו שאמרנו, של בכי. ומה זה צופייך? צופייך אלו המצפים לישועה. כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, מכניסים את האדם לדין, שואלים אותו שאלות. אחת השאלות היא ציפית לישועה, וזה לשון צופייך. כל צופייך המצפים לישועה, בלשון הווה, שמצפים לישועה ועדיין מצפים לישועה, הם בעבר נשאו קול, קול בכי, התאבלו על ירושלים, ועכשיו יחדיו ירננו יחד עם גילוי מלכות השם בשחרור ירושלים. אז זה פירוש הפסוק, כל צופייך שנשאו קול בעבר, יחדיו עכשיו ירננו. ומהו לשון יחדיו? לשון יחדיו מציין את האחדות שהייתה בימי מלחמת ששת הימים. לא היו מחלוקות בעם. אולי אפשר להמליץ את הפסוק, שאת הממרה של חז"ל, גדולה שרת טבעת יותר ממחת נביאים שעמדו להם לישראל. שהפחד והחשש מנאומיו של עבד אל-נאצר שסגר את מצרי טיראן וים סוף מי שזוכר ואיים בהשמדה טוטלית של עם ישראל, של עם ישראל, שכל שדרות רוטשילד בתל אביב ושדרות תמירי בירושלים כבר התחילו לחבור קברים חס ושלום בו שלא יהיה מקום יותר בהר המנוחות.
מפני ש... האור.
כן, נכון. זאת אומרת שהיה הסרת טבעת גדולה של אומות העולם וזה עשה אחדות. במצב של אחדות אין כתרוג על עם ישראל, רק במצב של פירוד, כמו שכתוב במשך חוכמה על הפסוק, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. אז יש שם חומה אחד כתוב חסר וב. ודרשו חז"ל, אל תקרא חומה אלא חימה. למה חימה? שר של ים כתרג על עם ישראל. שואל המשך חוכמה על התורה, פרשת בשלח, למה יש כתרוג? כי כשעמדו על הים וחיכו לישועת השם, משה אומר להם, התייצבו, ראו את ישועת השם, עדיין יש כל מיני כיתות בעם ישראל. חלק אומרים, המבליין קברים מצרים לקטרם למון במדבר, מה זאת עשית לנו, להוציא לנו ממצרים? והם רוצים לחזור ממצרים? לא דיברנו עליך מצרים לאמור, חדל ממנו ונבדה את מצרים, כתב לנו עבור את מצרים ומותנו במדבר. אם כן, אנשי שלום עכשיו לא התחילו בדורנו, זה כבר התחיל בתורה. אלה שאמרו, טוב לנו עבור את מצרים ומותנו במדבר, שלום עכשיו, למה נצא עם מצרים? נמשיך בעבדות הזאת. We want Mashiach now. אז לא רק we want Mashiach now, we want עבדות now. זה מה שהם אמרו. שואל הרמב"ן, הרי כתוב, ויצעקו בני ישראל על השם. איך יכול להיות? מי שמתפלל השם, הוא אומר, טוב לנו עבור את מצרים, זה לא הולך ביחד. אומר הרמב"ן, בני ישראל זה כינו לצדיקים, המובחרים. היו כאלה שהתפללו. והיו כאלה שאמרו, תלו לנו עבור את מצרים ותלו למדבר. מספיק ניגוד, מספיק ניגוד. כת אחת אומרת, נקפוץ לים, נתאבד, אנחנו מהמתאבדים, אין לנו ברירה, אנחנו נהיה שהידים, נתאבד וזהו. אין תקווה. כת אחת אומרת, נעשה מלחמה עם המצרים. כל אחד יודע שזה חסר תועלת. מלחמה עם המצרים, חסר תועלת. הם 600 רכב בחור, כל רכב מצרים, וליפול לים, מעשה חסר תקווה, טיפשי. ולקטר ולהגיד למשה עוד מצרים, זה גם דבר לא חכם וטיפשי. מה העצה? להתפלל, ויצעקו בני ישראל השם, רק תפילה. אבל בגלל שהיה מחלוקות בעם ישראל, הם לא זכו לישוע. לכן מסביר המשך חוכמה לתורה, לא זכו אז לישוע, ושר של ים מקטרג עליהם. הוא אומר, עלו עובדי עבודה זרה, עלו עובדי עבודה זרה. אבל כשבני ישראל מאוחדים, בסגנון של ויחן, שם ישראל נגד ההר, אומר רש"י, כאיש אחד בלב אחד, כשבני ישראל מאוחדים, לכן במלחמת ששת הימים היה עם ישראל כולו מאוחד, כולו. כיוון שכל ישראל מאוחד, לכן זכינו. זה פירוש הפסוק פה אומר, כל צופייך שנעשו כל, יחדיו ירננו. כשעם ישראל הוא יחדיו, הוא מגיע למצב של רינה. אז הרי לנו מה שאומר הגר"א, שקיבוץ גלויות, עין בעין יראו בשוב השם ציון. אחר כך יש בניין ירושלים, התחילו ליישב את ירושלים, פיצחו ראינו יחדיו חורבות ירושלים. גם את כנסת החורבה שנהרס ונבנה ונהרס ונבנה שלוש פעמים. מישהו יודע באיזה שנה הוא נוסד? 1800 משהו בנו אותו, אחר כך הרסו אותו, שוב בנו אותו, שוב הרסו אותו. פעם שלישית, עכשיו הוא בנוי. אז פיצחו ראינו יחדיו חורבות ירושלים, וירושלים נבנתה, כל בנייני ירושלים הולכים ונבנים. אומר הגר"א, הדבר השלישי זה ביעור שיממת הארץ וביעור הרוח הטומאה מן הארץ. והדבר הרביעי זה ירושלים עיר האמת, כי ניחם השם עמו גאל ירושלים שהיא עיר האמת. ואז יש קידוש השם לעיני כל הגויים, כי דכתיב בקרא, חשף השם את זרוע קודשו לעיני כל הגויים וראו כל אף שארץ את ישועת אלוקינו. ומהי מטרת הגאולה הזאת? תיקון עולם במלכות שדי, היא תכלית הגאולה, מה נבוא על הערים רגלי מבשר. ומה אומר המבשר? נשים לב למילים. מה נבוא על הערים רגלי מבשר? משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון מלך אלוקייך. כלומר, מלכות השם בעולם מתגלית בירושלים. ולמה שם מתגלית מלכות השם בעולם? אז אפשר לפרש בשתי צורות. צורה אחת, מלכות השם מתגלית בעולם על ידי ירושלים, כי כתוב בישעיהו פרק כ"ד כדברים הבאים: כי מלך השם צבקות בהר ציון בירושלים, ונגד זקניו כבוד, ובאר הרד"ק. מלכות השם תתגלה בהר ציון ובירושלים, כי הגויים יחנו על ירושלים, גם יכבשו חצי העיר, ויצא השם ונלחם בגויים ההם, ואז יכירו כל הנשארים, אחרי שנכבשה חצי השני של ירושלים, כי להשם המלוכה. זאת אומרת, הרד"ק נשמע כמו נבואה, שירושלים תהיה כבושה במשך זמן מה, לא כותב כמה זמן, אבל אנחנו יודעים שזה היה במשך 19 שנה. אתמול הלכתי מאתרת כהנים עם מאבטח אחד, אומר לו, אני אשאל אותך חידה, נראה אם תדע לענות לי את החידה, יש לי חידה לשאול אותך. אומר, מה החידה? אמרתי לו, תראה, אני בן 70. למה אני מספר לך את הגיל שלי? תחשוב למה אני מספר את הגיל שלי, תחשוב, זה חלק מהחידה. תהי שהייתי בר מצווה, בכלל לא עלה בדעתי לעשות בר מצווה בכותל. אבל היום כולם עושים בר מצווה בכותל. ואחרי הבר מצווה עושים כזה קידוש, ועושים סעודה קטנה, והנה, אפילו לא ביקשתי לעלות לתורה בכותל, כי לא הייתי מסוגל לעלות לתורה בכותל. לא זו בלבד, אלא הפריעו לי להתקרב לכותל. פרש דבריי, מי אלה שהפריעו לך? מי אלה שהפריעו לי? ולמה לא יכולתי לקבל עלייה בכותל? כמה ספרי תורה יש בכותל? חושב, 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 אומר, אני לא יודע לענות לך. אמרתי לו, תשמע, אם אני בן 70, אז מתי היה בר מצווה שלי תעשה חשבון לפי השנים, גיל 13, בשנת תשי"ט. שנת תשי"ט ברשות מי היה הכותל, ברשות חוסיין מלך ירדן. האם היה ספר תורה אחד בכותל לעלות בו לתורה? נגיד שהייתי בא בדרכון שוויצרי, ולא הייתי מגלה את הזהות הישראלית שלי, יכולתי לקבל עלייה, אין ספר תורה, אין מניין. אומר, וואי, באמת? הוא לא ידע מזה. אומר לו, ויכולתי שם להיכנס, הרי היה יורים מהר ציון, החיילים הירדנים, היו מאומנים בצליפה, וכמה יהודים נהרגו שניסו להתקרב במורדות של הר ציון, מי שזוכר. אם כן יוצא, שאי אפשר אפילו היה להתקרב, אז אתה רואה איזה נס יש לנו, הוא לא ידע מפתח את זה. זאת אומרת, אם כתוב למען וראו כל הבשרת את ישועת אלוקינו, אז גם אנחנו צריכים לראות, אבל לפעמים אפילו גם אנחנו לא יודעים את הדבר. אני אשאל אותך עוד חידה. באיזה תקופה, עוד תקופה, לא היה אפילו ספר תורה בירושלים ולא היה מניין? ככה אני שואל אותו עוד חידה. אני גם לא יודע. אמרתי לו, תשמע, אני אקריא לך איגרת, אמרתי לו בעל פה, איגרת של הרמב"ן, איגרת זין, שהוא כותב ככה, כשהרמב"ן בא לירושלים, הוא כותב ככה לבן שלו: אברכך השם בני נחמן, הרי הרמב"ן היה נקרא משה בן נחמן, אז גם הבן שלו הוא קרא נחמן על שם אביו, הוא רואה בטוב ירושלים, הוא רואה בנים לבניך, שכולנו לא ראינו יש לוחניך, בירושלים עיר הקודש אני כותב אליך את ספרי, כי זה שבח והודעה לצור אישי, זכיתי ובאתי לשלום ביום תשיעי לירח אלול, ועמדתי בה בשלום עד מוחרת יום הכיפורים. אשר פניי מועדות ללכת לחברון העיר, קברות אבותינו, להשתתח כנגדם ולחצוב לי שם קבר בעזרת השם יתברך. ומה אגיד לך? מה? מה אתה אומר? כן, אתה יודע להגיד את המקום? כן, בעת המכפלה? אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי יש איגרת של איגרת שכותב ככה, בעל קוראי הדורות כותב, לא נדע בבירור אם הוא קבור בחברון או בירושלים, ואמרו לי מתושבי העיר שיש בידם קבלה מן הזקנים, כי הוא קבור תחת שיפוע הארץ אל הכפר שקוראים עין סילבן, שקבורים שם שלושה גדולי עולם, והם הרמב"ן והמרדכי והרבן עובדיה ברטנור. כך כתוב בספר קוראי הדורות. אולי יש דעות.
איזה כפר?
יש מצבה.
יש מצבה שכתוב שמונה מצגה שמינית.
כן, אז כך שאני אומר שאני לא בטוח, אני מחוסר ידיעתי, שאני לא בקיא בנושא, אם הוא קבור בחברון, יכול להיות שהוא קבור בחברון, כמו שהוא כותב באיגרת, או שקבור בירושלים. על כל פנים, מה הוא כותב בחייו? ומה אגיד לכם בעניין הארץ? כי רבה העזובה וגדול השיממון, וכללו של דבר, כל המקודש מחברו, חרב יותר מחברו. ירושלים יותר חרבה מן הכל, וארץ יהודה חרבה יותר מן הגליל. ועם כל חורבנה היא טובה מאוד, ויושביה קרוב ל-2,000, ונוצרים בתוכה כ-300 פליטים בחרב הסולטן, ואין ישראל בתוכה בירושלים, אין יהודים בירושלים. כי מעט באו הטטרים שכבשו, הטטרים, המונגולים, ברחו משם ונהרגו בחרבם, ורק שני אחים צבאים, קונים הצביעה מת המושל, ועליהם יאספו עוד מניין מתפללים בביתם בשבתות. אז לא היה מניין בירושלים כל השבוע. אז מה עם זיכרון מוישה? מה עם השטיבלך של 100 שערים? כנראה לא פעל השטיבלך. והנה זרזנו אותה, מצאנו בית חרב, בנוי בעמודי שיש וכיפה יפה, ולקחנו אותו לבית כנסת, כי העיר הפקר, העיר הפקר. וכל הרוצה לזכות בחורבות, זוכה. שאלתי שיש החברה לשיקום ולפיתוח הרוב היהודי, אבל הרמב"ן לא הזדקק לחברה הזאת. הוא ייסד את החברה לשיקום ולפיתוח הרוב היהודי. הרמב"ן היה מייסד. והתנדבנו לתיקון הבית. כבר התחלנו ושלחנו לעיר שכם, להביא משם ספרי תורה, אשר היו בירושלים, והבריחום שם בבוא הטטרים. בני יציבו בית כנסת ושם התפללו, כי רבים באים לירושלים, תדיר, מבקרים יש. נשים ונשים באים מדמשק וצובה, כל גילות הארץ לראות בית המקדש ולבכות עליו. מי שזיכנו לראות ירושלים בחורבנה, הוא יזכנו לראות בבניינה ותיקונה בשוב אליה כבוד השכינה. ואתה בני ואחיך ובית אביך, כולכם תזכו בטוב ירושלים. כן? אני רוצה להגיד שהייתי בר מצווה, לא היה מניין בירושלים, ובמי הרמב"ן לא היה מניין בירושלים. העתיקה אני מתכוון בימי הרמב"ן, אבל ברוך השם, ברוך השם, היום מלא בתי כנסיות, בתי מדרשות, ושיקמו את החורבה, ושמעתי שרשם משקמים את הכנסת תפארת ישראל. תפארת ישראל. מה? כן? בכנסת הרמב"ן, ברוב היהודי, זה מה שהרמב"ן ייסד. אז מדוע מלכות השם התגלה? כי זה ממש גילוי של מלכות השם בירושלים. שאני רוצה להוסיף פה, באמת, למה זה גילוי של מלכות השם? מלבד שירושלים היא עיר האלוקים, אבל למה מתגלה מלכות השם? אני הבנתי את זה עוד יותר טוב מהספר של חגי בן ארצי, כתב תודות מלחמת ששת הימים, בספר שמצווה לקרוא אותו, ואני חושב שספר מאוד יסודי ובסיסי, והוא מספר שם דברים לא ידועים, ששלושה ניסים עיקריים היו מלחמת ששת הימים. הנס הראשון והקושייה הגדולה היא איך יכול להיות שלכל צבא יש לו מקם ולכל חיל אוויר יש לו מקם. אז איך חיל האוויר הישראלי הצליח להגיע ולהשמיד את המטוסים? אומרים, היה אלוף מוטי הוד, בסדר. מגלגים זכות על די זכאי, בהחלט, הוא היה מפקד גדול. אבל למה לא נתגלו המטוסים על די המקם? מה העניין בדבר הזה? תשובה, הוא כותב שם, דוקטור חגי בן ארצי כותב שהיה באותו זמן איחוד שנקרא, מי שזוכר, איחוד היה נקרא קאם. קאם זה היה נקרא סוריה ועיראק ומצרים וירדן. כל אלה חברו יחד, ולצורך האיחוד עשו גם צבא אחד. צבא אחד זה גם קוד אחד. עשו קוד, אז הקוד הוחלף ב-12 בלילה. אז הירדנים היה להם הקאם הכי טוב במזרח התיכון, והם אומרים בקוד שהנה מטוסים ישראלים ב-7 בבוקר, טסים נמוך לכיוון מצרים, הם אומרים, ענב, ענב, אבל הוא עוד לא החליף את הקוד. המצרי עוד לא החליף את הקוד, לא הספיק. אז לא החליף את הקוד, הוא לא הבין שהוא ענב, שהוא ענב, מה אתה מדבר? לא הבין, הוא צועק לו, ענבם, ענב, 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 ענב זה ענבים, זה ענבים זה מטוסים. כך היה הכינוי, אז הוא אומר לו, שהוא ענב, על מה אתה מדבר? הוא לא היה אצלו קוד אחר. הוא לא ידע, התבלבל בקוד, ואז זה היה קוד חדש, זה קוד ישן. כמו בבל השם בלבל את שפתם, אז הוא לא קלט את התשדורת, זה עניין אחד. ועניין שני, שכל הטייסים עשו להם מסיבה בלילה שלפני כן, כי כיוון שעשו להם מסיבה בבוקר, בשבע הם ישנו. היו צריכים לקום ארבע וחצי לעשות סיור בסיני, אבל הם לא קמו, הם ישנו, ועד שהם באו למטוסים שלהם, כבר לא נשאר מזה כלום. דבר שלישי, הראש של ה... אני יודע מה, שר המלחמה המצרי, לא זוכר את השם שלו, אולי קראו לו גנרל עמר או שם אחר, בכל אופן, הוא רצה לסייר בכל היחידות של המצרים, לראות אם זה בסדר בסיני, אם הם בכוננות, אז הוא נתן פקודה שלא יורים על מטוסים. יהיה מה שיהיה, מי שיורה יהרג במקום. הוא פחד על המטוס שלו. אז הוא וכל בחירי המצרים טסו במטוס, ובבוקר היה הוראה לא לראות, ובדיוק החיל האוויר הישראלי נסע להפציץ, אבל היה הוראה לא לראות. אז החיילים המצרים עשו מרד כנגד הקצינים, שהם רוצים לראות על המטוסים שבאים, והקצינים אמרו להם, אתם יורים, אנחנו יורים בכם, יש חוק, אסור לראות. אז שלושה הניסים האלה הצטרפו ביחד, וככה המלחמה הוכרעה כבר בשלוש שעות הראשונות, כי חיל אוויר, זה המטריה האווירית, זה הושמד מיד מיד. אז מי יכול דבר כזה לעשות? איזה שירות ביון יכול לצרף שלושה דברים שיהיה נשף של הטייסים המצרים, וענה וענה במלוא יבינו אחת השני כי החליפו את הקוד, והנס השלישי, העניין של של ההוראה לא לראות. זה הרי שלושה ניסים הגדולים ועצומים, אז זה ברור שרק מלכות שמיים יכול לחבר את התזמון של הדברים האלה. לכן מלכות השם מתגלית באמת בשחרור ירושלים ויהודה ושומרון, כי זה דבר פלאי כל הדבר הזה. אז אם כן, מה אנחנו רואים מכאן? אנחנו שואלים את עצמנו במה אנחנו זכינו. אז המפתח לא ידע להגיד לי למה בר מצווה שלי לא חשבתי ללכת לכותל, כי לא היה. אבל השאלה שואלים את עצמנו מה אנחנו זכינו יותר מהדורות הקודמים. האם אנחנו זכינו יותר מהדורות הקודמים, הדור שלנו שווה יותר, או שאנחנו זכינו אולי בזכות הדורות הקודמים? אני רוצה להקריא לכם שיר, היינו כחולמים, שחיבר אותו חיים חפר, ויצא לאור בדיוק אחרי מלחמת ששת הימים, בדיוק. וזה לשונו של המשורר חיים חפר. כתב ככה, בחודש אייר, בשנת תשכ"ז היה הדבר. ויבוא הרמטכ"ל ופמלייתו אל קבר דוד המלך על ההר, ויעמדו לפניו בבגדים מאופרי אפר, וימחו במצחם את נחל הזיעה הניגר, וינשמו עמוקות, ויצדיע הרמטכ"ל ויאמר, אדוני המלך דוד, הר הבית שוחרר, ותקום דממה גדולה וחזקה, דממה שואגת יותר מן הצעקה, דממה אלוקית, דממה דקה, ויאמר המלך וקולו נחנק, דבר, דבר אליי יצחק. זה יצחק רבין, היה זה הרמטכ"ל. ויקרב הרמטכ"ל אל המלך ויאמר, לא אנחנו לבדנו שחררנו את ההר, לא אנחנו לבדנו עשינו את הנס, ולא רק בזכותנו הדגל על הכותל מתנוסס, ואף כי לוחמנו הסתערו כהריות, לא הם בלבד פרצו את שער ההריות, לא הם בלבד לחמו ברימונים וסכינים, מלחמת בית לבית וקרב פנים אל פנים, ולא רק דמם נשפך בסמטאות האבנים, לא אדוני המלך, כי איתם ביחד צעדה חטיבה שלמה של לוחמי מצדה. ואנשי בר כוכבא, הגיבורים והאמיצים, נלחמו לצידם בקשתות וחיצים, וליד אלה שמענו היטב את הצעקות והצעדים של כל הנרצחים והטבוחים והשדודים, כל אלה שמתו מכיוון שהם יהודים. ולידם צעדו כהולכים בסך, כל עולי הגרדום ולוחמי הפלמ"ח ותש"ח, כל חיילי הלחי, אצ"ל והפלמ"ח, והשיר שעל שפתם כמו מסיר את דמנו, ייבדל בית המקדש במהרה בימינו. ונפרוץ את החומה, ולא פסקנו מלכת, כי השיר הזה בליבנו כמו אש מלחכת. ויאמר דוד המלך אל הרמטכ"ל, זה נכון, אך עליך הטיל הגורל להיות שליחם של כל החלומות והתפילות, של כל הבקשות הכי נעלות, ואתה עשית זאת עם הטוב שבחילות, במלחמת בני אור, כמו שכתוב במגילות. ויקום דוד המלך ויטול את הכינור, ויבט ברמטכ"ל ועל פניו האור, וישיר את השיר הזה לאמור למנצח ליצחק מזמור. ואני מוסיף שכיוון שאנחנו שליחים של כל הדורות, אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו ראויים למלא את השליחות של כל הדורות. מהי השליחות של כל הדורות? היום בבוקר שמענו בחדשות שנתמנה שר ביטחון חדש, מאחלים לו הצלחה, הם מחלים לו תבונה. כנראה שחלק מהתבונה שהוא חושב זה לאשר להגיד את הפזמון שתי מדינות לשני עמים, שהוא יודע שזה לא יתקיים. משרה חדשות בבוקר יודע שנאום בר אילן המפורסם שתי מדינות לשני עמים חזר ונשנה בפיו של שר הביטחון החדש. אבל אם שר הביטחון יחשוב לרגע יחד עם ראש הממשלה, מי אנו ומה חיינו? אנו שליחים של כל הדורות, של כל הדורות של עם ישראל. כל הדורות אמרו שתי מדינות לשני עמים. יש 70 מדינות לכל המוסלמים מסביבנו. אנחנו רואים מה נעשה בכל המדינות. אז זה שתי מדינות לשני עמים? 70 מדינות לעם המוסלמי. כל המדינות, האם עוזרים משהו לאחים שלהם, לפליטים? אכפת להם שרוצחים אנשים בסוריה? מישהו קם לעזרת הפליטים בסוריה לעזור להם? מישהו קם לעזרת הפליטים בתימן ובלוב? המדינות הערביות מתפוררות כי הם בנויים על שלטון הכוח והסכינים. אבל היהדות יודעת להיטיב עם אלה שרוצים לחיות עימה בשלום. אז עם ישראל בתור שליחם של כל הדורות יחשוב שר הביטחון שנית ויערר בדבר. אם אני שליח של יהדות רוסיה, יהדות הדממה, שסטלין החריב את יהדותה במשך 70 שנה, אז מה חשבה יהדות רוסיה במשך 70 שנה? תחזנה עינינו שולחן לציון ברחמים, חיכו לגילוי של מלכות השם, ולא אמרו שתי מדינות לשני עמים. אז אם זה נאמר לשם מטרה פוליטית, רק כדי להרוויח זמן, זה עניין אחר, כך דרכי הפוליטיקה להגיד תמיד ההפך מה שאתה חושב. אבל אם מדברים על האמת, אז מה האמת? אז אם זכה דורנו להיות שליח של כל הדורות ולזכות לשחרור ירושלים, אנחנו צריכים לשמור על ירושלים ועל ארץ ישראל מכל משמר, ולא לשדר אפילו את דברי אבו מאזן שאמר לפני יום אחד, אנחנו לא נתחיל שיחות עד שלא נסכים שירושלים המזרחית תהיה בירתנו. זה הרי דברי הוואי, דברים שאין להם שחר. אז נתפלל, כמו שכתוב בפרקי אבות, שעשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, ועשרה ניסים נעשו לאבותינו בירושלים. ומה עם הניסים? אחד מהניסים זה שלא יזיק נחש ועקרב בירושלים. נתפלל שיחזירו ניסים האלה, שלא יזיק, לא נחש ולא עקרב ולא מחבלים בירושלים. אבל אחד מהניסים הכי חשוב זה, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. זה שאלה איך זה יכול להיות, איך יש בירושלים נס כזה, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. תשובה, אם כל אחד עומד על דעתו, אומר, אני יש לי דעה כזאת, אני חושב בקבינט צריך להיות ככה, ואני ככה ואני ככה, כל אחד עומד על דעתו, נהיה צפוף, אין מקום לעמוד. אחד עושה צפוף לשני, אבל אם כולם משתחווים לקדוש ברוך הוא, אולי יש מטרה אחת, כי יש אחד בלב אחד, חוזרים לימי מתן תורה של נסו, אז יש תקופה של הרמת ראש, ואז שמשתחווים זה כבר רווחים. כלומר, קבלת עול מלכות שמיים היא התנאי באמת לאחדותנו בירושלים. אז נתפלל שיהודה לעולם תשב, בירושלים לדור ודור, ועוד מה ביום ירושלים יהיה ריקוד גלים, שיש מצווה להצטרף, ונקווה שבעזרת השם לא יזיק שום נחש ועקרב בירושלים. שבת שלום.